מה באמת עשו במערה של אפלטון? האם חוכמת יוון העתיקה, ערש התרבות המערבית, צמחה על רקע חוויות של שימוש בסמים פסיכדליים? כתבתה של סמדר רייספלד, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה, עריכה טכנית אלעד לוין. גם לרעיון נושן יש רגע של הולדת. לפעמים מישהו מתבונן בו פתאום בעיניים רעננות, בוחן אותו באור חדש וגואל אותו מההתעלמות שהייתה מנת חלקו ימים רבים. זה מה שקרה לאחרונה לתיאוריה נושנה, שלפיה יוון העתיקה, מולדת המדע, הדמוקרטיה והרציונליות, שעבר חלק גדול מכוחה מחוויות מיסטיות, סודיות ומאוד לא רציונליות. ערש התרבות המערבית, כך גורסים החוקרים, התעצב והתגבש על ידי דת קדומה שכללה שימוש בחומרים פסיכדליים, כן, אותם סמים הידועים כמשני תודעה. זה לא שאפלטון ואייסחילוס הסתובבו דלוקים ברחבי העיר. הם ורבים אחרים, עשירים ועניים, עבדים ואזרחים, זונות ומשוררים, היו חלק מסצנה פסיכדלית מופלאה וסודית שהתקיימה במשך 2000 שנה בעיר אלאוסיס ביוון. כשהתיאוריה פורסמה לראשונה בסוף שנות ה-70 של המאה הקודמת, היא נתקלה בהתנגדות עזה. פסיכדליה בבסיס התרבות המערבית? העובדה ששמנים ורופאי אליל רוקחים שיקויים פסיכדליים עבור ילידים פרימיטיביים בהודו ובדרום אמריקה בהחלט התקבלה על הדעת ואפילו נשמעה מרתקת. אבל אצלנו? איזה רעיון מעוות. הוגב ספגו ביקורת, גונו והוקעו. אחרי הגינוי באה התעלמות. לאחרונה זוכה התיאוריה לעדנה. ראשית בזכות ספר שיצא בארצות הברית. The Immortality Key, The Secret History of the Religion with No Name. המפתח לעל מוות, ההיסטוריה הסודית של דת ללא שם, מת בריין מוררסקו שבוחן את הטיעונים הישנים ומביא להם ראיות חדשות. שנית, הודות לשינוי ברוח הזמן, אותו מצע קוגניטיבי אינטלקטואלי רגשי שמאפיין תקופה מסוימת ובורר זרעי רעיונות חדשים, אם ינבטו בו או לא. כיום, כשחומרים פסיכדליים כבר לא נחשבים נחלתם של היפים מסוממים, כשיותר ויותר מחקרים מדעיים חושפים את הפוטנציאל שלהם לטיפול במצבים כמו פוסט-טראומה, דיכאון והתמכרויות, כשמתברר שחולים סופניים מוצאים בעזרתם דרך ייחודית להתמודד עם ידיעת מותם המתקרב, התרבות המערבית פתוחה עליהם יותר ויותר. חקר הפסיכדליה מתברר כתחום מורכב, שיש לו משמעויות ביולוגיות, פסיכולוגיות ותרבותיות עמוקות. ואם כך, ראוי לבחון מחדש מה בדיוק התרחש ביוון העתיקה. הכל התחיל ב-1955 כשגורדון וואסון הגיע למקסיקו. הוא היה בנקאי משכיל עם אובססיה לפטריות, שהתחילה בירח הדבש שלו, את יצא עם אשתו הטריה לטיול ביער. בעוד שהוא נדרך ונעשה תוקפני למראה הפטריות שכיסו את האדמה, פרצה אשתו בצהלות שמחה, והחלה לרוץ מאחת לאחרת כדי לקטוף אותן לארוחת ערב. ההבדל בינו לבין אשתו ביחס לפטריות, שניכר גם בקרב חבריהם, אשתו הרוסיה וחבריה העריצו אותן, ואילו הוא וחבריו האנגלוסקסים חששו מהן, הקסים את בני הזוג ועורר בהם סקרנות לגבי היחס עליהן בתרבויות השונות. הם התחילו לחקור את הנושא, ובאחד הימים נסעו למקסיקו להשתתף בטקס שמני שכלל אכילה של 6 פטריות מסוג פסילוקיבה מקסיקנה. זו הייתה הפעם הראשונה, לפחות המתועדת, שאדם זר השתתף בטקס כזה. החוויה הייתה מטלטלת. כשגופך שוכב שם בסק השינה, וואסון כתב אחר כך, יש איכות היולית לדברים. הנוף, המבנים, החפצים, בעלי החיים, כולם נראים כאילו הרגע יצאו מסדנת היוצר, כאילו שהעולם הפציע זה עתה, והוא ממיס אותך ביופיו. אתה אומר לעצמך, עכשיו אני רואה לראשונה, רואה צלול, ללא התערבות של עיני תמותה. אתה יכול אפילו להכיר את אלוהים. וואסון היה לגמרי אתאיסט ולגמרי נפעם. אבל וואסון לא היה עסוק רק בחוויה האישית שלו. כבן לאב תיאולוג, הוא הכיר את הסיפורים על אלאוסיס האגדית, הבירה הרוחנית של יוון העתיקה, שהציעה גאולה לעולים אליה לרגל. המיסטריה, פולחן מסתורין שנערכה שם, הייתה חלק ממסע חניכה שאדם עבר פעם אחת בחייו, ועדויות האנשים ממנה מתארות חוויה יוצאת דופן, נשגבת, שהשאירה חותם בל ימחה על המשתתפים. מיסטריות רבות היו ביוון העתיקה, אך זו של אלאוסיס הייתה החשובה והנודעת שבהן. מה בדיוק התרחש בה שמשך גם את טובי בניה של התקופה? אפלטון, פינדרוס, הרודוטוס, אייסחילוס, סופוקלס, וגם הקיסר הרומי מרקוס אורליוס, איש לא ידע. כשמה כן היא, היא הייתה פולחן מסתורין. עונש מוות ריחף על מי שהפר את האיסור לספר מה בדיוק התרחש באלאוסיס, ודורות של חוקרים לא הצליחו לגלות את הסוד. והנה, כאשר אכל ווסון את הפטריות במקסיקו, הקטה בו התובנה. מחשבה חצתה את מוחי, הוא כתב, האם ייתכן שהפטריות האלוהיות האלה הן הסוד העומד בבסיס המיסטריות היווניות העתיקות? יש מכנה משותף עמוק לשתי החוויות. הן מעוררות תחושה אילאית של יראה ושל פליאה. בשתיהן חווים ראייה צלולה במיוחד, תחושה חריפה של חופש ושל חיי נצח, וידיעה שמה שראית ושמעת נחרט בזיכרונך ולא ימחה לעולם. ווסון האמין שהוא חשף את הסוד השמור ביותר בהיסטוריה, כפי שאחד ההיסטוריונים קרא לו, שהוא גילה למה התכוון אריסטו, כשאמר שאנשים באו לאלאוסיס לא כדי ללמוד משהו, אלא כדי להתנסות במשהו. הוא קבע, זו הייתה חוויה פסיכדלית. ווסון פנה לשני מומחים, אלברט הופמן, הכימאי השוויצרי שהביא לעולם את ה-LSD מפטריה בשם ארגוט, ופרופסור קארל רק האמריקאי, מומחה ללימודים קלאסיים באוניברסיטת בוסטון. ב-1978 הם הוציאו את הספר הדרך לאלאוסיס, שבו הציגו שלל ראיות לטענה שהסוד מאחורי השפעתה הפנומנלית של אלאוסיס היה שיקוי פסיכדלי, ששתייה ממנו הייתה חלק מהטקס. היה להם יתרון נדיר על פני כל החוקרים שניסו לפצח את חידת אלאוסיס לפניהם. כל אחד מהשלושה בא מתחום דעת אחר, כך שהשילוב ביניהם היה פורה במיוחד. ראשית, הם מיפו את הדברים הידועים. למרות האיסור על גילוי הסוד הכמוס, המסגרת הכללית של הפולחן הייתה ידועה. בכל שנה בספטמבר, אחרי כמה חודשי הכנה שחויבו לעשות באתונה, יצאו אלפי הצליינים למסע בין 18 קילומטרים מאתונה לאלאוסיס. הם יצאו עם שחר, בצום, וכשהגיעו לעיר לעת ערב, יצאו בריקודים שנמשכו אל תוך הלילה. בתוך המקדש, ברחבה לא גדולה שהייתה מעין קודש הקודשים, לגמו המשתתפים משקה כלשהו וחזו בחיזיון כלשהו, שאחריו זכו בתואר מי שראו, אפופטס. המסע עצמו היה מבוסס על המיתוס העתיק של דמטר, אלת התבואה, וביתה פרספונה שנחטפה על ידי הדס, מלך השאול, וירדה איתו אל ממלכתו, ממלכת המוות. בצערה שילחה דמטר בצורת על האדמה, ובני האדם פנו אל האלים לעזרה. הדס הסכים לשחרר את פרספונה, בתנאי שתחזור אליו לזמן מה בכל שנה, והאלה הסכימה. דורות של חוקרים התייחסו לפולחן הזה כאל חגיגת פריון, שמבטאת את חילופי העונות בטבע, ואת החיזיון שבו צפו הצליינים פרשו כסוג של תיאטרון שמבוסס על המיתוס. אך שלושת המומחים של הדרך לאלאוסיס חשבו אחרת. הם התקשו להבין כיצד במשך 2000 שנה מיליוני מאמינים מכל העולם, היווני, רומאי, תרחו להגיע לאלאוסיס רק כדי לצפות במחזה שמציג כיצד בכל קיץ הטבע מת, אך באביב הוא שב בחזרה. גם העדויות על חוויה יוצאת דופן, שאדם יוצא ממנה אחר משהיה כשנכנס אליה, לא ממש תואמות תוכן דידקטי כזה. משהו עמוק יותר התרחש שם. המשורר פינדאוס תיאר את מי שחווה את אלאוסיס כי מבורך, כי רק הוא מבין את סופם של חיי אנוש ותחילתם של חיים חדשים שניתנים על ידי אלוהים. כך שנראה שמשהו בפולחן המסתורין נגע בתמצית החרדה הקיומית, בידיעה הנוראה על היותנו בני תמותה. באופן כלשהו, הפולחן הציע תקווה, כביכול אפשרות לחמוק מהמוות. עבור מי שהתנסה בחומרים פסיכדליים מסוימים, העמדה הזאת כלפי המוות מעוררת הזדהות. רבים מהם מתארים חוויה של מוות ולידה מחדש, או הכרה במוות כהמשך מבורך של החיים. לעתים הם משתמשים במושגים כמו אגו שמתפוגג, או התמזגות עם הנצח. וגם הדיבור הסתום הזה מאפיין הן תיאורים של החוויה הפסיכדלית, והן את העדויות מאלאוסיס. בספרם ציינו שלושת החוקרים שלפעמים היו גם סימפטומים פיזיים שליוו את החיזיון, וגם הם יכולים לנבוע מהשיקוי שנלגם במקדש. פחד ורעד בגפיים, סחרחורת, בחילה וזעה קרה. אבל מהו השיקוי הזה, ואיך אפשר להוכיח את קיומו? רמז ראשון לזהותו של החומר הם גילו בטקסט שנכתב על ידי הומרוס במאה השישית לפני הספירה, המנון לדמטר. הומרוס מעלל שם את שדות הדגן של אלאוסיס, ומזכיר שוב ושוב את השעורה הייחודית שצומחת בהם. והנה, באחת השורות של הפואמה, דמטר מבקשת שיכינו לה משקה בשם קוקאון, קוקטייל ביוונית, ואף מפרטת את הרכבו, שעורה, מים ועלי מנטה רכים. כל חוקרי יוון העתיקה שיקירו היטב את הטקסט, התעלמו מהשורה הזאת שלכאורה אין בה הרבה מידע, בסך הכל סוג של בירה קדומה. אבל הופמן, הקימה, ידע מה שאף קלסיקן לא ידע, שבמקום שיש שעורה, יש גם ארגות. כן, אותה פטריה ששימשה אותו בזמנו ליצירת ה-LSD. כך שבזמן שכולם התייחסו לים השיבולים שמסביב לאלאוסיס במבט רומנטי מצואף, הופמן מיקד את מבטו בפטריה הטפילית שנצמדת לשיבולים. למעשה, הטפילות הזאת כל כך נפוצה, עד שתעשיית הבירה המודרנית נאלצת להפעיל שורה של מניפולציות כדי להיפטר מהארגות שנדבק לשיבולים ומכיל מרכיבים רעילים. לאורך ההיסטוריה נרשמו כמה וכמה אירועי הרעלה המוניים שנבעו מצריכת דגנים נגועים בארגות. מצד שני, ידוע שיש לו גם מרכיבים מיטיבים שנעשה בהם שימוש במצבים רפואיים, כמו מיגרנות ובעיות בכלי הדם. בשפה הגרמנית יש הרבה מילים להרגות, שכאמור נצמד לדגנים שמהם מכינים את הבירה. אחת מהן פירושה גרעין משוגע. רמז לכך שהשפעתו הפסיכואקטיבית נודעה בפולקלור העממי הרבה לפני שהופמן יצר ממנו את ה-LSD. האם גם היוונים הקדמונים הכירו את ההשפעות האלה? האם הם ידעו לעבור את הפסיכדליה מהתבן, להפריד בין מרכיביו הרעילים של הארגות לאלה הרצויים להם? הופמן חשב שכן. הוא מצא שני מרכיבים פסיכואקטיביים של ארגות שמתמוססים במים, ולכן חשב שגם בטכנולוגיה של הזמן העתיק אפשר היה בקלות להפרידה מהשאר ולהכין מהם תמצית הלוצינוגנית. כמה הלוצינוגנית? לארגות יש זנים רבים שנבדלים זה מזה ביחסי המרכיבים שלהם, בין היתר בהשפעת האזור הגיאוגרפי שבו הם גדלים. ייתכן שלזן שגדל בשדות אלאוסיס המהוללים היו תכונות פסיכואקטיביות חזקות במיוחד, יותר מלזני ארגות שגדלו בשדות אחרים מהוללים פחות. ואולי זו הסיבה לכך שהמקדש לאלת התבועה נבנה דווקא שם. רמז נוסף לכך שהקוקיון הוא הסוד הפסיכדלי של אלאוסיס, התגלה לשלושת החוקרים בקטע פפירוס, שהיה בו חלק ממחזה שסיפר על אדם שואשם בחילול הקודש, כיוון שהשתמש בשיקוי בבית. במחזה מספר אחד העדים במשפט, איך הבין שהנאשם שתה את השיקוי האסור. היו לו גרגירי שעורה על שפמו. יש במחזה גם משחק מילים שמתייחס לגרגירי השעורה כסגולי שעורה, כרמז לצבע קליפתו של הערגות. כך שנראה שלמרות האיום בעונש, היו אנשים שהכינו את הקוקיון באופן פיראטי, כדי לחוות את החוויה המופלאה בביתם. באשר לעלי המנטה המוזכרים במתכון לקוקיון, וסון, הופמן ורק, שיערו שתפקידם היה לנטרל את הטעם המר שאופייני לערגות. הנה התגלה הסוד של אלאוסיס, קוקיון פסיכדלי על בסיס ערגות בניחוח מנטה, שבזכותו אמרו על החוויה האלוסיאנית שהיא אינה רק מרכיב חשוב בחיים, אלא כזאת שבלעדיה החיים אינם אפשריים. אבל כאמור, איש לא הריע לווסון, הופמן ורק על הגילוי. הדרך לאלאוסיס פורסם בעיתוי הגרוע ביותר, בעיצומה של המלחמה נגד סמים של הממסד האמריקאי, בשיא הדמוניזציה של החומרים הפסיכדליים, כשכל התייחסות חיובית עליהם נתפסה כפשע חברתי ותרבותי. הסלידה מהספר וממחבריו הייתה עמוקה. אבל ווסון היה כבר בן 79 ואופמן בן 72. סיאם המקצועי היה הרחק מאחוריהם, כך שהפגיעה בהם הייתה מינורית. היחיד ששילם את מחיר התעוזה היה פרופסור קארל רק, אז בן 42, וראש המחלקה ללימודים קלאסיים באוניברסיטה. הוא הורחק לשוליים, נחשב בלתי קשיר להנחות סטודנטים, ובאופן כללי נתפס כאויב העם, עד לאחרונה, בעקבות הנחש המסתורי. אחרי פרסום הספר החדש של מוררסקו, שוב פונים אל פרופסור רק. אחרי 40 שנה של התעלמות, שוב מראיינים אותו ושואלים לדעתו. הוא כבר בן 87, וכשאני משוחחת איתו בזום, ניכר שאין בו אפילו שמץ של כעס או מרירות. כמדען אתה מנסה למצוא את האמת, הוא אומר. אתה לא מחויב למצוא את האמת שאנשים אחרים רוצים שתמצא. מאחוריו, לצד מדפים עמוסי ספרים, מזדקר העתק של פסל אפולו. כובע בד מרושל מונח על ראש השיש, ועל צווארו משתלשל שרוך עם תג משתתף מכנס כלשהו. עבור אנשים מסוימים, הוא אומר, התרבות הקלאסית היא מקור האנושות הרציונלית, וקשה להם לקבל שכאשר אפלטון וחסידיו עברו את טקס החניכה באלאוסיס, הם השתתפו במה שהיום היינו קוראים לו חוויית סמים. איך ייתכן שהמורשת של התרבות המערבית נטועה בחוויה של שינוי תודעה? באיזה אופן היא נטועה בחוויה הזאת? קיקרו, הנואם הגדול של המאה הראשונה לפני הספירה, אמר שמבין כל הדברים הנשגבים שאתונה תרמה על האנושות, דבר לא ישווה למיסטריות של אלאוסיס, כי רק באמצעותן עברנו ממצב של חיי פרא למצב של אנושיות ותרבות. זו אמירה מדהימה בעיניי, שמתייחסת למשל ליכולת להפוך רעל לשיקוי שמעניק ידע ותקווה, כאנלוגיה לאבולוציה של המין האנושי מפרימיטיביות לצורות קיום מתורבתות. נוסף לכך, החוויה המיסטית היא חוויה חובקת כל, ויש לה השפעה עמוקה גם על דרך החשיבה. מה שקרה באלאוסיס השפיע גם על הדברים שאנחנו מחשיבים כעקרונות היסוד של השיח הרציונלי, כמו גיאומטריה או מתמטיקה. לא מן הנמנע שאנשים כמו פיתגורס למשל, שגם הוא עבר את הטקס, ראו כחיזיון את מה שאנחנו מחשיבים ניסוח מתמטי. עד כאן דבריו של רק. זה מעניין מה שאתה אומר, כי כאשר ווסון תיאר את חוויית הפטריות שלו במקסיקו, גם הוא קישר אותה עם מה שמזוהה כאחד ממרכיבי המורשת של תרבות המערב, האידאות של אפלטון. הוא כתב, ציטוט, החזיונות היו מאוד ממוקדים, הקווים והצבעים חדים כל כך, עד שנדמו לי יותר אמיתיים מכל מה שראיתי בעבר. הרגשתי שעכשיו אני רואה ברור, בעוד שהראייה הרגילה היא ראייה פגומה. ראיתי ארכיטיפים, את האידאות של אפלטון שעומדות בבסיסם של כל המראות הפגומים של חיי היום-יום. סוף ציטוט. במילים אחרות, ווסון חש שתורת האידאות של אפלטון מהדהדת את חוויית הסמים שלו. גם אפלטון דיבר על קיומה של ממשות אחרת, שבה מתגלה טבעם האמיתי של הדברים, לעומת המציאות הרגילה שהיא רק ייצוג נחות ופגום של הממשות ההיא. רק אומר, אכן, ונוסף על כך, כשבוחנים את השפעתה על תרבות המערב, צריך להבין שהחוויה הפסיכדלית הייתה מרכזית גם בהתבססותה של הנצרות המוקדמת, שהיא ללא ספק אחד מיסודות התרבות הזאת. הסבר בבקשה. פרופסור רק. הנצרות היא בעצם מיתוס יווני על אלוהות שמתה וקמה לתחייה. לפחות בתחילתה ירשה גם את מסורת הפולחן היווני, כולל החוויות המיסטיות הפסיכדליות, כמו למשל בחגיגות לכבוד דיוניסוס, אל היין, האקסטזה והתיאטרון. מה שהתרחש בהילולות היווניות האלה היה ניסיון של המשתתפים להתמזג עם האל, להפוך לחלק ממנו, ועל ידי כך לזכות באלמותיות שלו, והם עשו זאת על ידי שתיית יין שסימל את דמו של דיוניסוס והאכילה של בשר העז שייצג את בשרו של דיוניסוס. טקס דומה מתקיים עד היום בכל יום ראשון בכנסיות כחלק מהמיסה. במהלך האוקריסטיה, טקס סעודת לחם הקודש והיין, המאמינים שותים יין כסמל לדמו של ישו ואוכלים לחם המייצג את גופו, ועל ידי כך כאילו לוקחים חלק באלוהות. דיוניסוס התגלגל להיות ישו. ליין ששתו בתקסים האלה נבזקו תוספות שיקנו לו מאפיינים ייחודיים והשפעות פסיכואקטיביות מגוונות. וכאשר רופא ופרמקולוג יווני מהמאה הראשונה לספירה, המאה שבה חי ישו, כתב את מדריך התרופות הגדול, הוא הקדיש כרך שלם לסוגי היינות האלה. היין הפסיכדלי הזה הוא החוליה המקשרת בין התרבות היוונית לנצרות המוקדמת. כל מה שנדרש כדי לגייס את מי שהכיר היטב את המיסטריות היווניות ואת ההבטחה שלהן לחיי נצח לזרועות הדת החדשה, היה להחליף את הבירה הפסיכדלית של דמטר ואת שיקוי היין של דיוניסוס באוקריסטיה הפסיכדלית של ישו. הכל הסתיים כשהממסד אימץ לחיקו את הנצרות. מה שהתחיל ב-1500 לפני הספירה, בא אל קיצו בשנת 392 לספירה, שהקיסר תאודוסיוס הכריז על הנצרות כדת הנכונה והרשמית של האימפריה. הוא הרס את המקדשים, הפסלים ושאר סממניה של התרבות הקלאסית, למשל המיסטריות. איסור הוטל על קיומן ולכאורה לא נשאר מהן דבר. אבל אולי דווקא כן, אומר רק. האוקריסטיה כיום היא כבר לא פסיכדלית, אך עדיין מכונה סם העל מוות, כסוג של הבטחה לחיי נצח. אפילו היום יש אנשים שמתארים את האוקריסטיה, בייחוד הראשונה שלהם, כחוויה עמוקה ומכוננת, כמעט מיסטית, הוא אומר. אבל עכשיו זה פלסבו? כן, בהחלט אפשר לקרוא לזה כך. שאלת אפיקורוס, אולי בכל זאת החוויות שאנחנו מדברים עליהן לא היו כרוכות בפסיכדליה? ידוע שחוויות רוחניות רבות עוצמה, אפילו מיסטיות, יכולות להתחולל גם בעקבות הימנעות משינה, צום ממושך וכדומה. עולי הרגל לאלאוסית יצאו השכם בבוקר, אולי אחרי שינה מועטה בלבד. את המסע בין 18 קילומטרים הם עשו בצום, וכשהגיעו לעיר רקדו בה בהתלהבות במשך שעות. הם היו מן הסתם מסוחרים ומותשים, כשקראו יחד לפרספונה לחזור מהשאול. ואם גם שתו משקה, שהיה אפילו קצת משקר, כשראו אותה עולה פתאום על פני האדמה, אפשר שחוו כל זה כהתעלות, כחוויה על-טבעית של חזרה לחיים. פרופסורה, כל מה שאת אומרת יכול היה להיות נכון אם העדויות מאלאוסיס על חוויה כל כך עמוקה ומשנת חיים היו מגיעות מאנשים בודדים. אבל החוויה המכוננת הייתה נחלתם של אלפי אנשים כל שנה. כך שזו לא יכולה להיות רק סוגסטיה. חייב היה להיות שם חומר שעובד, בלי חוכמות. הנסיבות, עיצוב הטקס, התפאורה, חשובים רק ליצירה של פירוש אחיד של החוויה. הם לא יוצרים את החוויה עצמה. כלומר, כשהתודעה משתנה, הפירוש של החוויה הסובייקטיבית שלך תלוי בנסיבות ובסיפור המסגרת, וזה משתנה בתרבויות השונות. משהו קורה במוח שלך ואת מפרשת את זה לפי הסיפורים ששמעת והציפיות שיש לך. מחקרים רפואיים מודרניים אכן מראים שכאשר נבדקים לוקחים פסילוסיבין, החומר הפעיל בפטריות הזיה, הם מדווחים על חוויה מכוננת, אבל לא על אותה חוויה. זה לא שאתאיסטים אומרים פתאום, יש אלוהים, ומתחילים להפריד בשר וחלב. יש אנשים שמדברים על תחושה של נוכחות קרובה כלשהי שנוסחת ביטחון. אחרים מרגישים אחדות עם היקום. לפעמים מתארים יצורים מיתולוגיים, ויש שמדברים על אלוהים. כך שנראה שזה אכן תלוי במסגרת ובציפיות. בזמן ההתנסות, כשהתפיסה שלך משתנה, את חייבת איכשהו לארגן אותה מחדש ולתת לה משמעות כלשהי. הנטייה היא לפנות אל השיח הארכיטיפי, לתבניות הגנריות של התרבות שלך. את נכנסת לעולם הארכיטיפים היונגיאני, וגם המיסטריה של אלאוסיס בנויה על זה. אתה חושב שהצליינים, למשל אפלטון וסופוקלס, באמת האמינו שהם רואים את פרספונה עולה מהמתים? אני חושב שהם חוו את זה כמציאות. לפני המסע לאלאוסיס, המשתתפים שהו כמה חודשים באתונה, וההכנה שקיבלו שם הייתה של מסע לעולם האחר, וצפייה ברגע המכונן שבו פרספונה חוזרת לאימה בעולם הזה. יש רמזים בטקסטים שהחוויה שלהם היא שהם קמים לתחייה יחד עם פרספונה, ושהם חוו את זה במושגים של משמעות קוסמית של התרבות האנושית והטבע. זה מה שהם קלטו מהתרבות שלהם, ואלה היו הציפיות שלהם. פרופסור, בעדויות על חוויות פסיכדליות מודרניות, אני קוראת לעתים תיאורים על נחש, שהוא בהחלט ארכיטיפ בתרבות המערבית, בסיפור של אדם וחווה, בפסיכולוגיה של פרויד. אם אסקימואים ייקחו פסיכדליה, הם לא יראו נחש? לא. אם אדם לא נתקל בדבר כזה בחייו, סביר שזה לא קיים אצלו בתודעה. אני מניחה שהתנסית בחומרים פסיכדליים. פרופסור רק, עשיתי את זה כשהתחלתי להתעניין בנושא וללמוד עליו כדי להבין במה מדובר. כאדם אינטליגנטי וחקרן לא היה עולה על דעתי לחקור תחום ולא להתנסות בו. ומאחר שלא חונכתי ביוון העתיקה, הפרשנות שלי הייתה אחרת. בעיניי, החוויה הפסיכדלית היא הסיפור הארכיטיפי של הגיבור שיוצא למסע לגילוי הזהות שלו. באופן כללי, אדם מגדיר את עצמו על ידי מערך מאפיינים שמהווים את הפרסונה שלו. הוא חושב שזה מי שהוא, אבל כשהתודעה משתנה, יש לך הזדמנות להבין שלכל מאפיין זהות שלך קיים גם ההיפוך שלו. כלומר, קיימת גרסה שלך שהיא לחלוטין ההפך ממך. במושגים פשוטים, את מגדירה את עצמך ביומיום כאישה, אבל כשאת במצב של תודעה שעברה שינוי, את מגלה שאת גבר ממש כמו שאת אישה. זה נכון לגבי כל מאפיין זהות שאת מגדירה את עצמך לפיו. את פוגשת את פרסונת הצל שלך, האחרת, שבדרך כלל יש נטייה לראות בה אויב, ומגלה שהיא בעצם בת לוויה, ששתי הפרסונות דרושות כדי להיות מי שאת. זה הופך אותך ליותר מודעת מי את כאדם. בסוף החוויה הפסיכדלית, את מוצאת את עצמך ומגלה שזה ההפך ממה שחשבת שאת. כל תרבות יוצרת פרטים קצת אחרים, אבל זה הארכיטיפ. פרופסור, ראיתי במקום כלשהו תמונה שלך בצעירותך לצד בחור אחר, והכיתוב ציין שזה בעלך המנוח. וחשבתי לעצמי שאולי יש קשר בין התעוזה המחשבתית שלך, היכולת לקרוא תיגר על המוסכמות, לבין היותך הומוסקסואל מחוץ לארון, בתקופה שבה זה היה לא מקובל ואפילו מגונה. כלומר, תמיד היית שונה, והתחושה של להיות אאוטסיידר לא הייתה זרה לך. פרופסור, רק בדיוק כך. ייתכן שהזהות הפיזית שלי תכנתה אותי לראות דברים בתבניות חדשניות, ואולי היה לי קל יותר לפרוץ גבולות. ומלבד זאת, גם הייתי רגיל לקבל דחיות. לפני כמה שנים קיבל רק הזמנה לנסוע לספרד, כדי לראות במו עיניו ראייה פיזית ממשית לקיומן של חוויות פסיכדליות במיסטריות הקדומות. מי שמצא אותה היה בריין מוררסקו, שחיבר אחר כך את הספר המפתח לעל מוות. המסע שלו בעקבות המיסטריות והפסיכדליה החל ב-2007 כשנתקל במאמר בשם גלולת האלוהים. המאמר דיווח על מחקר מדעי ראשון מסוגו שנערך באוניברסיטת ג'ונס הופקינס ותעד את חוויותיהם של אנשים שקיבלו את הפטריה פסילוסיבין, הידועה בשם פטריית הזיה. הממצאים היו דרמטיים. כמעט 80% מהמשתתפים דיווחו שהמנה היחידה שלקחו חוללה בהם חוויה רוחנית דתית יוצאת דופן, שהייתה לדבריהם אחת המשמעותיות בחייהם. הם חשו כך גם זמן רב אחרי ההתנסות. מוררסקו נרעש. הוא נזכר בספר הדרך לאלאוסיס, שקרא כסטודנט מצטיין ללימודים קלאסיים באוניברסיטת בראון, על החוויה המכוננת שחוו היוונים בעקבות אירוע אחד בלבד. הספר הזה ריתק אותו בזמנו, ובעקבותיו קרא כל ספר שעסק אפילו בעקיפין בדת של יוון העתיקה. אלא שאילוצי פרנסה אילצו אותו לעזוב את הלימודים הקלאסיים לטובת עריכת דין. כך שהמאמר באקונומיסט הצית מחדש תשוקה ישנה. את 12 השנים הבאות הקדיש מוררסקו למחקר ולחיפוש ראיות נוספות לטענה שהחוויה באלוסיס הייתה פסיכדלית ושהאחראי לה הוא השיקוי הפולחני שהוכן מהפטריה ארגות. מוררסקו השתמש בכל האמצעים שעמדו לרשותו, חלקם לא היו קיימים בשנות ה-70 כשהספר הדרך לאלוסיס יצא לאור, והוא מצא. הראיה החשובה ביותר הגיעה מתחום מדעי חדש יחסית. ארכאובוטניקה, שבאמצעותו אפשר לזהות אפילו שרידים קלושים של חומר בוטני בממצאים ארכיאולוגיים. מוררסקו תהה אם אפשר לגלות שרידים של ארגות בכלי הפולחן שנשמרו מהמיסטריות. אבל התברר לו שבאתר הארכיאולוגי של אלאוסיס אי אפשר אפילו לצפות לכך, משום שכל כלי הפולחן שהתגלו בחפירות עברו טיפול מיוחד לצורך שימור שהעלים כל חומר שהיה בהם. אלא שאלאוסיס לא הייתה המקום היחיד שנערך בו פולחן לדמטר ופרספונה. מתברר שהחל מהמאה החמישית לפני הספירה נערכו מיסטריות כאלה בהשפעה יוונית בקטלוניה שבצפון ספרד. וכאשר צלל מוררסקו לנבחי האינטרנט, עוד אמצעי שלא היה קיים בשנות ה-70, הוא נדהם לגלות מאמר מדעי שעל פיו נמצאו עקבות של ארגות באתר הפולחן הקטלוני. ולא בממצא אחד, אלא בשלושה, בין שיניה של לסת אנושית שנמצאה במקום ובשני גביעי פולחן, שעל פי גודלם הזעיר נראה שהכילו שיקוי פוטנטי מאוד. הללויה, הנה נמצאה ראיית הזהב לתיאוריה הישנה. עקבות של ארגות בגביע שיקוי פולחני וחיזוק לטענה בדבר שימוש בפסיכדליה במיסטריות העתיקות. מתבקש כמובן לשאול איך ייתכן שממצא מסעיר כל כך שהתגלה כבר ב-2002, היה צפון בנבחי האינטרנט במשך כל כך הרבה שנים מתחת לרדאר של המומחים ליוון העתיקה. התשובה תמונה בשפת המאמר שדיווח עליו. בתור קטלונים פטריוטים התעקשו הארכיאולוגים שחפרו באתר לפרסם את ממצאיהם בקטלונית ולא בשפת המחקר הבינלאומי אנגלית, ובכך חרצו את גורלו. היה דרוש משוגע לדבר, בכלל לא איש אקדמיה, כדי להעלות את המאמר מתהום הנשייה, מהשאול אם תרצו, ולהחזירו לחיים. מוררסקו היה זה שעמד על הקשר של הממצאים האלה לחידת אלאוסיס. וכשהוא עמד מולם עם רק שהגיע במיוחד לקטלוניה כדי לראות אותם, ושאל את הקלאסיקן הזקן איך הוא מרגיש עכשיו, כשזוקת, כשאחרי כל השנים האלה התברר שצדקת, רק חייך את חיוכו המתון והפתיר, זה די נעים אני חושב. מיסטיקה לשימפנזים. האם אפשר ללמוד משהו מכל זה? על אלוהים, על אנשים, על דתות? לאור ההבחנה של סמים פסיכואקטיביים היה תפקיד של ממש בהתפתחות הדת, האם האמירה של מרקס על הדת כאופיום להמונים מתברר כיותר מסתם מטאפורה? ואם כך הרי שהניסוח הנכון צריך אולי להיות הפוך. האופיום הוא דת להמונים. תנו לבני האדם פסיכדליה והם יאמינו בקיומו של אל, תהיה זהותו אשר תהיה. בספרו החוויה הדתית לסוגיה, שיצא כבר ב-1902, העז ויליאם ג'יימס להתייחס גם לבסיס הביולוגי של החוויה הדתית. הוא תיאר למשל את התנסויותיו עם החומר חמצן דוחנקני, ששאיפה שלו, כך כתב, מעוררת תודעה מיסטית במידה יוצאת דופן. כשאני מסתכל על ההתנסויות שלי, סיכם, כולן מתכנסות לתובנה כלשהי, שאיני יכול לתארה אלא כבעלת משמעות מטאפיזית. מסקנה אחת כפתה עצמה עליי, שהתודעה הנורמלית שלנו, התודעה הרציונלית, כפי שנהוג לקרוא לה, אינה אלא סוג אחד מיוחד של תודעה, וסביבה שוכנות צורות תודעה שונות לחלוטין. שרק מסך דק מן הדק מפריד בינה וביניהן. אדם יכול לעבור חיים שלמים בלי לחשוד בקיומן, אבל אם רק יופעל הגירוי הנדרש, מיד הן שם במלואן. המיסטיקה הדתית, הוא הבין, ההכרה בנוכחות קרובה של אלוהים, קשורה בדיוק למנגנון הזה. עם הזמן והתפתחות המדע מתבהרים יותר פרטים. פעם ראיינתי מדען רופא ששם לב שאצל אנשים שלקו בפרקינסון, שהתחיל בצד הימני של המוח, חלה דעיכה של הרגש הדתי. הגורם לירידה הזאת, טען, היה הירידה האופיינית למחלה בפעילותו של הנוירוטרנסמיטר דופמין באזורים מסוימים של המוח. גם ההפך קורה. כשאנשים בריאים לוקחים חומרים פסיכדליים שמעלים את רמות הדופמין במוחם, למשל פסילוסיבין, מתעוררים בהם רגשות דתיים רוחניים. הם רואים מציאות אחרת, ונוטים לאמץ את רעיון קיומה של ישות גדולה או נוכחות קרובה כלשהי. כך שהפסיכדליה חושפת את אזורי המוח ואת המולקולות שאחראיות לחוויה הדתית, כלומר מאפשרת להסביר אותה מבחינה ביולוגית. לאור כל זה אפשר כמובן לומר שהפסיכדליה חושפת את טבעה האשלייתי של הדת, ומוכיחה שאלוהים הוא הזיה שאינה מתקיימת אלא במוח. אלא שבדת כמו בדת, תמיד אפשרית גם הטענה הנגדית, שהאלוהות קיימת במציאות שהיא מעבר לתפיסתנו הרגילה, והפסיכדליה, כמו גם תפילות, צומות ושאר עזרים, רק מאפשרת לנו להכיר בה. כך או כך, מה שאפשר לקבוע בוודאות הוא שהמוח האנושי מחוות לחוויות מיסטיות, כלומר, מצויד בחומרה שמאפשרת אותן. דרווין חשב שאמונתו של אדם באל דומה לאמונת הכלב באדוניו. יש בה אהבה ויראה והתמסרות, כלומר שאין לה קשר עם קיומה של אלוהות. יכולותינו הרוחניות, ממש כמו הגופניות, הוא טען, הן תכונות ביולוגיות שהתפתחו באופן טבעי ובהדרגה. ואני תוהה אם כך, האם גם שימפנזים, למשל, יכולים לחוות חוויות מיסטיות. אם כן, הרי שמדובר באשליה מוחית, ולא בנוכחות חיצונית. אבל איך בודקים את זה לעזאזל? לאלוהים הפתרונים. מה באמת עשו במערה של אפלטון? כתבתה של סמדר רייספלד, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין.